Seder Rabotai, Boker Tov. Anapno Maase kan mitkalvim lesiyum ha-sidra, gam lesiyum ha-zman kaitz, kifi she-anachlo roim baloach. Anachlo hayom medabrim al nosei she-anashim betzedek, roim oto ke-achad ha-nosim ha-chashuvim. אחד הנושאים החשובים בדרך לחתונה, וזה איך מחליטים. צריך לבוא ולהגיע להחלטה. האמת היא שאני יכולתי בכלל להתחמק מהנושא הזה. למה? כי אני יכול לבוא ולהגיד לכם, תראו רבותיי, מי ששמע את כל הסדרה עד עכשיו, ובא והכין היטב את עצמו קודם כל. הוא יודע מה המטרות שלו, הוא מכיר את עצמו ויודע מה היכולות ומה החסרונות שלו. אחר כך הוא פוגש את הבחורה ודן איתה בצורה רצינית, קודם בנושא המטרות, העקרונות של החיים. אחר כך דן איתה בצורה רצינית בסגנון הבית שהם רוצים לבנות, מה הוא רוצה ומה היא רוצה. ואז הוא ממשיך, כן? הכל בסדר. אם לא בסדר, אז ודאי שהוא לא ממשיך. אם זה בסדר, אז הוא ממשיך. ועוברים יחד תהליך של הכירות, ומפתחים רגשות משותפים. אז אחרי תהליך כזה, מה בכלל השאלה? הכל טוב, הכל התפתח, הכל התברר. טוב, לא הכל נכון, יש דברים שבן אדם יודע, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר את הנפש מבפנים, הוא לא יודע את העתיד, מתי אתה כן יודע את העתיד? אז אם כן, אין בעיה, אין שאלה לגבי ההחלטה, או שכבר הפסקת בשלב קודם, או שאתה מחליט עכשיו. מה עוד שדיברנו בשבוע שעבר על מצבים יותר מסובכים מבחינה רגשית, שבא בן אדם ואומר, הכל בסדר, אבל הרגש לא מסתדר, ודיברנו על זה, איך בוחנים את העניין הזה? אז בשלב מסוים כשחשבתי על השיעור הזה, אמרתי, רק רגע, אני כבר הכנסתי את השיעור הזה לשיעור הקודם. כי מה הבעיה בהחלטה? הבעיה יכולה להיות שהכל מסתדר, הכל נכון מבחינה שכלית, אבל ברגש זה לא מסתדר. אז זה ניתחנו שבוע שעבר, דיברנו על מצבים שונים מבחינה רגשית, ואיך מתייחסים לזה, איך משתדלים לפתור את זה, מה קורה כשכן מצליחים לפתור, לא מצליחים לפתור, בסדר. אז מי שיוצא יוכל לקחת את ההקלטה של שבוע שעבר, ואני יוכל לעלות לבית המדרש. טוב, בכל זאת, כפי שאתם רואים, החלטתי לתת שיעור על ההחלטה. כי ראיתי שיש כאן כמה דברים שיש מקום לברר אותם, גם למי ששמע את כל הסדרה והגיע עד כאן. והדברים באמת למה הצגתי את הדברים בצורה כזאת? כי מי שלא עשה את הדברים שאמרתי קודם, ועכשיו בא ומתלבט מה להחליט, אז בבקשה שיחזור על כל השיעורים, וישלים את מה שהוא לא עשה. ואני חוזר ואומר, רבותיי, אל תתביישו, כולם טועים בזה. אתמול ישבתי ודיברתי עם אשתי לגבי השיעור, האמת היא לא דיברנו לגבי השיעור, אני חושב, דיברנו לגבי משהו, אז ניסינו לזכר האם אנחנו לא טעינו בזה כשנפגשנו. יכול בהחלט להיות שטעינו בזה. אולי היה לנו סייעתא דשמיא, אבל לא טעינו. אבל בהחלט לא צריך להתבייש, להודות בזה, שאנחנו נוטים לברר את הדברים הלא נכונים בצורה הלא נכונה, ואחר כך, בגלל זה, אנחנו מתלבטים בהחלטה. אם עוד מתלבטים זה טוב, יש אנשים שכבר החליטו ועכשיו תופסים את עצמם שאולי הם עשו טעות. אז לחזור ולברר את כל הדברים. מותר להגיד לבחורה, תראי, אני לא בטוח, אני לא רוצה להפסיק. רגע, איך אנחנו מבררים את הדברים? לבקש ממנה שמות של אנשים שמכירים אותה, דברים שעוד הייתי צריך לעשות בשלבים הראשונים ועוד לפני הפגישה הראשונה. מותר, יש לי התלבטות, לפעמים גם אם בראתי קודם, אז יש לי בכל זאת התלבטות נוספת, משהו שעלה, קורה הרבה פעמים שבא אליי מישהו ואומר, הכל בסדר, אבל יש נקודה אחת שמטרידה אותי, ואני לא יודע מה המשמעות של הנקודה הזאת. אני רואה משהו, האם זאת נקודה קטנה או שזה קצה הקרחון? אז לזה הרבה פעמים עוזר לברר עם אנשים רציניים שמכירים את הבחורה, כי הם יכולים להגיד מה שאתה לא יכול לדעת במסגרת מצומצמת של פגישות, האם הדבר הזה יש לו ביטויים יותר חריפים או מרובים מאוד בכל צדדי החיים, או שבאמת הבחורה היא בחורה נפלאה ורק בנקודה הקטנה הזאת יש לה איזה פשלה, טוב בסדר גם לי יש פשלה. אז זה מותר בהחלט לברר גם בשלב האחרון. אם לא ביררתם את העקרונות ואת האידיאלים של החיים, רבותיי, תבררו את זה עכשיו לפני שמאוחר מדי. אם לא ישבתם ודיברתם בצורה מעשית מפורטת איך בונים בית ביחד, תעשו את זה עכשיו. ובהחלט יכול לקרות שיש זוג שנפגשים אפילו, אני לא אומר שזה כל כך מצב טוב, אבל נפגשים כבר חצי שנה, ובטוחים שהם מכירים, וכיסו את כל הנושאים ומתלבטים, ואז הם יתפסו את עצמם, וישמעו ממני או ממישהו אחר, ויתחילו לברר את הדברים, לא רק שיחות נפש, ולא רק כל מיני הגשות ורגשות ועניינים של האישיות, אלא יתפסו את עצמם ויבררו בצורה מעשית, מפורטת, גם עקרונית, איך רוצים לבנות בית, ופתאום יגלו, רק רגע, אנחנו בכלל לא מכירים אחד את השני. לכן, אני מבקש, אחד הדברים שהכי קשיב לי, לא רק לי אישית, זה בשבילכם, לא בשבילי, אבל אני אומר, גם אחד הדברים שהכי קשיב לי, זה שמישהו בא ואומר, הלוואי שהייתי שומע את העצה שלך. גם אני אומר, הלוואי. לא בשבילי. אנשים צריכים לתפוס את עצמם בזמן ולעשות את הדברים הנכונים, ואז באמת, אדם עושה את מה שצריך, יש גם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זה דבר ראשון. עכשיו. כפי שאמרתי, אני החלטתי בכל זאת, אף על פי שכל התהליך הזה אמור להביא למצב שבן אדם מסוגל להחליט. אני בכל זאת נותן שיעור מיוחד על העניין של החלטות. ויש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא צריכה להיות מובנת, אבל היא מצריכה שיחה, מצריכה בירור. מה מובן? מובן שבתהליך של החלטה יש לנו שני אנשים. זה מובן? אנחנו לא מתחתנים עם עצמנו. מה שלא מובן כל כך הוא שקורה, שבא אליי בן אדם ואומר לי, הבחורה הזאת עברה אצלי את כל המבחנים. שכלית ורגשית, עקרונית ומעשית, אפילו המראה שלה מוצא חן בעיניי. אז אני אומר לו, אז מה הבעיה? אז הוא אומר לי, מצידי אין בעיה, אני החלטתי, אבל היא לא החליטה. רבותיי, יכול להיות מצב שאדם מרגיש כך, והבחורה אומרת לא, ולא רק אומרת לא, אלא אומרת לא בצדק. יש מצבים שבן אדם לא חכם ומבטא על דבר טוב. אם אני יכול במצב כזה, אני אומר לבחורה, תראה אם הבחורה מוכנה לבוא אליי, אני אדבר איתה, אני אסביר לה, אני אגיע לה, אני אגיע אותה, אני אעזור לה להגיע להחלטה חיובית, אני לא יכול להכריח אותה, אני לא יכול להחליט במקומה, אבל אני יכול לעזור לה לברר את הדברים. אבל לפעמים, אני שומע ככה מהבחורה, ובא אליי הבחורה ומסבירה לי מה לא טוב לה, ואני אומר לה, טוב, אין לי מה להגיד, את צודקת. כלומר, יש מצבים של חוסר התאמה חד צדדי. אני רוצה אותה, היא טובה עבורי, אבל אני לא טוב עבורה. זה יכול לקרות. זה נשמע משונה, זה מאוד מאוד מאכזב, אבל זה יכול בהחלט לקרות. והמבחן הראשון שבן אדם עובר לקראת נישואים, מבחן, לא רק הכנה, הוא במידת ההתחשבות שהוא מסוגל במצבים שהצד השני לא מרגיש כמוהו, במידה שהוא מסוגל להתחשב. כי גם אחרי החתונה יהיו הרבה דברים שאתם לא תראו עין בעין, לא תרגישו את אותו הדבר, ואתה תצטרך להתחשב בשלך. ולכן אתה כבר עכשיו עובר מבחן כזה. עכשיו, מה עושים במצב כזה? קודם כל, סבלנות ואמונה בקדוש ברוך הוא. כלומר, אני עושה את מה שאני צריך לעשות. אני צריך לעשות שני דברים. אני צריך לברר האם הדבר הזה הוא טוב עבורי. וחזרתי הרי על כל השלבים של הבירור עכשיו בקיצור. אם אני ביררתי ואני החלטתי, אז אני עשיתי את מה שמוטל עליי. עכשיו אני צריך סבלנות כלפי הצד השני. יכול להיות שגם עבורה זה טוב, אבל היא צריכה הרבה יותר זמן ממני. ואני צריך להתחשב, אני צריך להבין, אני במתח, גם היא במתח. לי קשה, גם לה קשה. אני לא מוציא את המתח שלי עליה. אני לא מתחיל להגיד לה, תדעי שאם את לא תחליטי, אז את הפסדת. או בכיוון אחר, כן, זה ממש לא יפה, אבל שמעתי פעם על בחורה שאמרה, תראי, אם את לא מחליטה, כן, את הורסת אותי. אני לא אהיה מסוגל להתחתן עם מישהי אחרת. זה לא בסדר. מה, אתה מנסה לכפות את עצמך עליה? מה, היא תתחתן איתך בגלל זה, זה יהיה טוב? איזה מין יחס זה בכלל? אתה צריך להגיד לה, תראי, אני מבין, יש לך התלבטויות, זה מוצדק, אני מצידי הכל בסדר, כן, לא להגיד את זה גם עם יותר מדי עוצמה, אתה לא תגיד לה עכשיו, אני אוהב אותך ואני מאוהב בך ואני זה. אתה לא רוצה לתת לה הרגשה לא נעימה. אתה אומר לה, מצידי הכל בסדר, אני מוכן להחליט בכיוון חיובי. ואז אתה נותן לה את הזמן, את הרווח הנפשי, הרגשי, את הנינוחות, אתה מוכן להמשיך להיפגש, לפעמים היא רוצה להמשיך באותו קצב, כי היא צריכה לברר דברים תוך כדי הפגישות, לפעמים היא אומרת, אני צריכה קצת פחות, אני בלחץ, אני רוצה מקום אפשרות לנשום. אתה מתחשב בה. וזה דבר מאוד עקרוני, כפי שאמרתי. זה מבחן ראשון לחיי נישואי. אף על פי שיכול להיות שאת המבחן הזה אתה תעבור בהצלחה, אבל לא תתחתן איתה. וכאן צריך את האמונה בקדוש ברוך הוא. אני עשיתי את כל מה שאני יכול, זה לא הבטחה מהקדוש ברוך הוא שהפעם זה יצא. איפה שמענו על דבר כזה? הקדוש ברוך הוא מבטיח, בן אדם עושה את כל מה שהוא יכול, סימן שזה יצליח? לא שמענו דבר כזה, זה לא כתוב, לא בתורה ולא בדברי כל הרבנים במשך כל הדורות. רבותיי, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, העולם הזה הוא לא פוליסת ביטוח. העולם הזה, אתה חייב לעשות, לפעמים יצא לך טוב, לפעמים יצא לך לא טוב. למה? הקדוש ברוך הוא מתכנן לך תוכניות לטווח ארוך. עד לעולם הבא ועד בכלל. לפעמים טוב לך שזה יהיה טוב, הקדוש ברוך הוא מלטף אותך, אומר, שמע, הפעם השתדלת, יפה, הכל הולך בלי תקלות. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, אדם הזה צריך כמה תקלות להתגבר עליהם. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, אדם הזה צריך תקלה גדולה עכשיו. עכשיו אני לא מלטף אותו. עכשיו אני מכניס אותו למבחנים, ואני רוצה שהוא יצא מהם. אחד המבחנים של החיים זה באמת מצב כזה שבן אדם אומר, הכל מצידי אני רוצה את הבחורה הזאת, הכל מצידי טוב, מצאתי את מי שאני רוצה לבחור בה, והיא אומרת לא. מבחן מציני, צריך אחר כך, אחרי שהיא אומרת לא, צריך אחר כך להתאושש ולחזור על המציאות הנורמלית. ראינו פה חבר'ה שלקח להם כמה זמן, ודאי שבן אדם במצב כזה לוקח לו כמה ימים רק לחזור למציאות סביבה. זה קשה מאוד. אנחנו מבינים שזה קשה, אבל אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. שמה שאתה עשית, עשית. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ידאג לך שאתה תמצא את אשתך בצורה הנכונה ואמיתית. תצטרך להתאמץ עוד פעם ולעשות את זה שוב. יש אנשים שלצערנו עושים את זה הרבה מאוד פעמים עד שהם עושים. לכן אתה משקיע, עושה את המקסימום שלך, מתייחס לכל פגישה בשיא הרצינות, ואם הבחורה לא רוצה, כמובן ככה גם הפוך, כן? בחורה משקיעה, והבחור יכול להיות שיגיד לא. וצריך, אם אתה אומר לא, אתה צריך להגיד את הלא בעדינות, ובהתחשבות, גם זה צריך לעשות בהתחשבות. אין, לא באים לבחורה ואומרים, תראי, את כזאת וכזאת וכזאת, אני לא מסתדר.
איך באמת עושים את זה? לא, מה אמורים להגיד?
תראה, בדרך כלל לא כדאי להיכנס לפרטים למה לא. בהרבה מאוד מקרים הדבר הכי חכם הוא לבוא ולהגיד, תראי, אני מצטער, חשבתי, בראיתי, אני מרגיש שזה לא מתאים לי. לא מתאים לי, זה דבר אישי. קורה שיש שני אנשים טובים, שני אנשים מצוינים, אבל הם לא מסתדרים יחד, לא מתאימים בדיוק יחד. כן? אז מקסימום היא תחשוב שאתה בררני מדי. לא נורא, אז שהיא תחשוב ככה.
ואז ששואלים אותך למה, מה אתה עונה?
מי שואל אותך למה?
היא תשאל אותך למה,
אז עכשיו זה תלוי מה בדיוק קורה. אם זאת סיבה, תן לך דוגמה חריפה. יש בחור שאומר לי, אני לא יכול להתחתן עם האישה הזאת כי היא לא יפה בעיניי. אל תגיד את זה לבחורה.
מה
הרב ניצו כן להגיד? היא אומרת למה, אז אתה אומר, יש פה הבדלים נפשיים שאני לא מצליח להתגבר עליהם. את בחורה טובה ואני מוכן להמליץ עלייך, אבל אני לא מסתדר, לא מצליח מבחינה נפשית ליצור פה את הקשר. אז זה לא שקר, בוודאי שאין שום עניין לפגוע בבן אדם ולבוא ולהגיד לו דוגרי. עכשיו, יש מצבים, אני אמרתי שכדאי להתחתן עם בחורה לא יפה. לא שמעת את השיעור? מי שמתחתן עם בחורה לא יפה, רק מרוויח.
מה הוא מרוויח?
מידות טובות. חזקה שמי שהיא לא יפה, המידות שלה יותר טובות מאשר אם היא הייתה יפה. כן. עכשיו, בואו נמשיך בעניין. יש מצב, נחזור לשאלה שלך, יש מצב שאתה כן אומר. מתי אתה כן אומר? לפעמים יש בירור ארוך בין בחור לבחורה. ששניהם מודעים לאיזשהו הבדל ביניהם מבחינה רגשית, והם מנסים לברר את זה. עכשיו כאן, הכל פחות או יותר גלוי על גבי השולחן. אתה מפסיק בגלל הסיבה הזאת, ויודעת שאתה מפסיק בגלל הסיבה הזאת. אתה תנסה, כמו שאומרים, לחפף, ולהגיד לה, יש איזושהי סיבה. היא תגיד, שמע, הבחור הזה לא קניתי, וחבל. היא תרגיש הרבה יותר טוב שהיא תבין, היא השקיעה פה, אתה השקעת. והיא רוצה להבין למה בסופו של דבר אתה החלטת. כאן יכול להיות מצבים שזה לגמול חסד איתה להסביר את צורת החשיבה שלך. צריך להיזהר, כי אם נכנסים לזה יותר מדי, אז אתה יודע, כל אחד יש לו את הצד שלו וזה, ואולי ככה ואולי ככה, ואי אפשר לצאת מזה. אבל להסביר לפחות את הבסיס, יש מצבים שזה חשוב, אבל אז אתה תדע את זה. אבל בחור שנמצא במצב כזה של בירור עם בחורה, והוא החליט שלא, הוא יודע. הוא יודע, כלומר, הוא יודע שהיא יודעת מה ההתלבטות שלו, הוא יודע שחשוב לה לשמוע מה ההתלבטות שלו, ואם הוא ישאל אותי אם להגיד, אני אגיד לו כן, ודאי, להגיד לה בצורה הוגנת, בצורה לא חריפה, אבל כן, להגיד לה, לתת לה את המידע שאתה מכיר אותה, והיא רוצה קצת, היא קצת מתלבדת, מה, אני כזאת, למה זה לא הצליח, למה זה? לתת לה את השבח שמגיע לה, ולהגיד, אם זה וזה, אני לא יכולתי להסתדר. אז יש עניין לחרט. זה לגבי אמירת לא. אמירת לא, כמובן, אומרים בעדינות, ואומרים גם, זה גם שייך להחלטה. אומרים את זה, לא מתחמקים. אחד הדברים הכי גרועים זה כשמישהו אומר לא בצורה לא מספיק החלטית. אומר, אולי בעוד שנתיים אנחנו נחזור וניפגש אם אני לא אפגוש מישהי אחרת בדרך. רבותיי, לא עושים ככה. עכשיו זה לא. עכשיו, לפעמים קורה שמישהו אומר לא, אומר, תראה, אני לא אומר שאת לא בסדר. אבל לא הצלחתי להגיע למצב כזה שאני יכול להמשיך. יש מצבים כאלה. יש מצבים שבן אדם אומר לבחורה, אין לי כאן מספיק בסיס לנישואין ולכן אני מפסיק. האם מצאתי פגם? לא, לא מצאתי אצלך שום פגם. אין אצלך שום נקודה שדוחה אותי. אבל גם אין לי כרגע את המוטיבציה להמשיך בקשר. עכשיו, דבר כזה אומר, ואז אתה אומר, לכן החלטתי להפסיק, ועכשיו התשובה היא לא. צריך שזה יהיה ברור. לא שבחורה תחשוב שבעוד שבוע ירים אליה טלפון חזרה, אבל לא כדאי גם לעשות דבר כזה. החלטת החלטה שלילית, החלטת, תעמוד בזה. אבל לפעמים במצבים כאלה, הבחור או הבחורה מחליטים שנה אחרי זה לחדש את הקשר. קורה? אני יכול להגיד לכם מניסיון שזה גם קורה, ולפעמים זה גם מצליח. לפעמים זה לא מצליח. יש פעמים שחוזרים, מחדשים, ועוד יום, ואז מתברר שבאמת זה לא באופן מוחלט. כן, בהחלט, זה קורה. אבל צריך להגיד את הלא בצורה ברורה, בהירה, לא להשאיר את הבחור, רק רגע הוא התכוון או לא התכוון, איך זה. לפעמים אנשים כל כך עדינים, שמשאירים את הבחורה שבמצב שהיא צריכה לנחש. זה גם כן לא נעים. צריך לעשות את זה בנעימות, בעדינות, בצורה יפה, אבל להגיד את הלא. עכשיו, כל זה כמובן מצב שבאמת התשובה היא שלילית. שלילית מצדך או שלילית מצידה. יש מצבים, איפה עמדנו, להסביר גם לאלה שנתפסו רק עכשיו, עמדנו במצב שיש הבדל, הוא החליט, הוא רוצה, והיא, יש לה בעיה. אז יכול להיות מצב שהיא תחליט שלא. אז אמרנו, צריך גם אז עדינות וסבלנות ואמונה בקדוש ברוך הוא. אבל יש מקרים, כמו שאומרים, שהסבלנות משתלמת. יש מקרים שהיא פשוט צריכה זמן. יש, היה לי אפילו מקרה שהבחורה החליטה, ואמרה לבחורה שכן. אבל היא הייתה צריכה עוד חודש שלם עד שהיא הייתה מוכנה שהם יגיעו להורים ויודיעו רשמית. אנשים צריכים זמן. וקשה לכם, קשה לכל אחד מאיתנו לדעת את העניין הזה של זמן. אני עכשיו כאן. מה יהיה בעוד חודש? אני לא יודע מה יהיה בעוד חודש. אז עוד חודש בשבילי כאילו לא קיים. אבל בתחום הזה אני חייב לדעת. יש פה תהליך, והתהליך לוקח זמן, ואני בעוד חודש אהיה במקום אחר, והיא בעוד חודש תהיה במקום אחר. אז מה עושים? ממשיכים לפעול. ממשיכים להתקדם, ממשיכים לפחות, אם בדרך כלל יש התלבטות, ממשיכים להיפגש. היא צריכה זמן, תן לה את הזמן כפי שאמרנו. סבלנות. יכול להיות שבמשך עוד כמה פגישות, היא תעבור את התהליך. וכמה שהיא מתלבטת עכשיו, מתוך ההתלבטות ומתוך זה שנתת לה אפשרות להתלבט, ואפשרות לברר, ואם היא שואלת אותך, כמו שאני אמרתי בכיוון ההפוך, אתה אומר לה, בסדר, אבל זה מכיר אותי, את יכולה לשאול את החברים שלי, תגישי חופשי, תעשי כל מה שאת צריכה כדי לברר, מה שאת רוצה אני אעשה, ואז אחרי שהיא עוברת את הבירור הזה, חוזרת ואומרת, טוב, זה טוב, נרגעתי את איזה נקודה שהפריעה לי, זה בסדר, כן, אל תהיה במתח, אני החלטתי ב100% שכן. ולכן אנחנו גם מתנהגים בסבלנות בגלל שחלק מהמקרים זה משתנה, ובאמת זה יוצא טוב. אלא שיש הבדל בקצב.
אצל בנות זה אמור להיות יותר הבדל, או שזה גם אצל בנים פעמים שהבנים לוקחים את הזמן שלהם?
גם אצל הבנים יש מקרים שהבנים לוקחים את הזמן שלהם, אין בזה שום ספק, יש קצב, זה עניין אישי. זה לא עניין של בן או בת. יש מקרים, וכפי שאמרתי עכשיו, שיש התאמה לכיוון הזה או לכיוון הזה, לפעמים זה לא מוחלט. לצד אחד זה מתאים ולצד השני לא. אלא לצד הזה זה מתאים חלקית, ולצד השני זה מתאים לחלוטין. אז צריך זמן כדי לברר. וזה יכול להיות בשני הכיוונים. יש מקרים שבאו אליי שהבחור החליט והבחורה לא, ויש מקרים שבאו אליי שהבחורה החליט והבחורה לא. כן. אתה שואל אותה את מי לברר עליה. אתה שואל אותה מי מכיר אותה. והרבה מאוד מקרים יש מי שמכיר אותה, אם לא...
מה, אתה מרים לטלפון? שלום, אני...
נכון. אתה מבקש ממנו רשות, ואתה מרים אליו טלפון, ואומר לו, אני נפגש עם הבחורה הזאת, והיא אומרת שאתה מכיר אותה, ואני רוצה לשמוע כמה דברים, ואתה יכול לשאול שאלות ספציפיות, זה הדבר הכי טוב.
איך אתה יודע שהוא מכיר אותה, זה יבוא יותר
ולהראות שהיא... אדם רציני נותן לך תשובה אמיתית. יש דברים שבן אדם נותן תשובה שהיא עדינה. כלומר, הוא אומר, אתה שואל, האם הבחורה הזאת היא נראית לי לא כל כך חכמה? הוא אומר, תשמע, הבחורה הזאת היא נורא, היא בעלת מידות טובות, והיא כל כך נחמדה וטובת לב. למה הוא לא ענה לך אם היא חכמה? כי היא לא חכמה, הוא לא רוצה להגיד את גנותה. אבל הוא ענה לך. קורה לפעמים שבן אדם עונה בצורה כזאת. יש צורות שונות, צריך לפעמים, כן, קצת להדגיש לבן אדם, תראה, זה דבר מאוד רציני, וזה קובע לי כאן את החיים, ואני מבקש לשמוע דבר אמיתי שלא לא תשלה אותי. עכשיו, אנחנו הגענו כאן לעניין של הקצב. קצב, לגבי ההחלטה, זה דבר מאוד חשוב. דיברנו עכשיו על פערים. על זה שיש שני אנשים שצריכים להחליט, לא רק אתה מחליט, מה לעשות, כן, היא כן החליטה, לא החליטה, בסדר. יש מצב גם שאתה מתלבט. אתה מבקש ממנה סבלנות, אני צריך את הזמן, כל הדברים שאמרתי שאתה נותן לי מצליחה, אתה אומר, אני צריך לבקש. לבקש ממך, אני יודע שאת במתח, שאת קשה לך, אבל אני צריך את הזמן. אני הולך כאן יותר לאט. גם קורה. אבל יש מצב שהקצב הוא לאו דווקא בגלל, אלא הקצב הוא בעיה בפני עצמה. מה זה אומר? דיברנו על כל העניין של התהליך. בן אדם עובר תהליך מסוים בפגישות. הוא רוצה להחליט. הוא אומר, רגע, עברתי לכאור ענפי מה ששמעתי בשיעורים האלה, עברתי את כל השלבים, עשיתי את הכל. זהו, די, בוא נחליט. ומה כבר חודשיים אנחנו נפגשים? כל כך הרבה זמן. יש משום מה לפעמים אנשים שחושבים שצריך להחליט תוך שבוע, שבועיים. אומרים, חודשיים זה כבר המון זמן. כל החברים שלי החליטו אחרי חודש וחצי. קצב זה עניין אישי. בסדר, עברת שבועיים, ביררת את כל הדברים, אתה עדיין צריך זמן כדי להבשיל בתהליך הזה. לא נורא. אז יהיה לא חודשיים, זה יהיה שלושה חודשים ואפילו ארבעה חודשים. אם באמת המשך הזמן עושה משהו חיובי, זה מה שצריך לבחור. אתה מתלבט, אתה מרגיש שעוד להיפגש, אתה מברר דברים, או שהקשר הנפשי הולך ומתעדק, או שזה נותן לך זמן לבחון את הדברים וטוב לך שאתם ממשיכים להיפגש, זה מוצדק. ומותר לבן אדם לקחת זמן, כי הוא מתקדם יותר לאט. עדיף שהוא יהיה בטוח בעצמו, שיגיע לנישואין עם החלטה שהוא יודע לעמוד בה, שהוא יודע שהיא רצינית, שהוא בטוח בהחלטה הזאת, עדיף. אבל כאן יש גם מצבים הפוכים. יש היום, כפי שאנחנו יודעים, אנשים שקשה להם להחליט ומסוגלים לדחות ולדחות ולדחות. מכל מיני סיבות. יש הרבה פעמים אומרים לי, לא רק אומרים לי על מישהו אחר, אנשים אומרים לי על עצמם, אחד אנשים מבוגרים, אולי אני מפחד מהעניין של הנישואים. ולכן אני לא מצליח להחליט. יש לי איזה פחד בפנים, ולכן אבו ביש זאת בחורה טובה. אז אני יושב איתה ומברר מה הבעיה, מה ההתלבטות. צריך להעלות את הדברים על פני השטח ולהתייחס אליהם. יכול להיות שבן אדם מפחד מנישואים. לא פגשתי הרבה מקרים כאלה, אבל זה יכול לקרות. אבל בדרך כלל אפשר להיעזר, אפשר לעקוף את זה. הרבה פעמים אפשר לתקן את זה. אם יש התלבטות אמיתית, יש מקום לקחת יותר זמן. כשבן אדם תקוע, והוא לא מתקדם בפגישות, והוא מתלבט ומתלבט ומתלבט, אז הוא צריך עזרה. גם בשלבים קודמים, אמרתי הרבה פעמים שיש מה להיעזר, לאנשים שהם בעלי ניסיון בעניין הזה, לא ללכת סתם לחבר ולפטפט איתו, זה לא מה שעוזר. אתה צריך לשפוך, תשפוך, אבל החבר לא יודע יותר ממך, גם אם הוא נשוי. אני מדבר על אנשים, או רבנים, או אנשי מקצוע, שיש להם ניסיון בנושא הזה, והדרכה בתחומים האלה. אבל, אם בא בן אדם, ומתלבט, אנחנו רואים, אין ממש להתלבטות. הוא לא מתקדם בפגישות, הוא תקוע. עכשיו, יכול להיות שהוא תקוע, כפי שהזכרתי בשיעור הקודם, כי יש פה איזו נקודה רגשית שמטרידה אותו. עדיף שהוא יחטוף ויגיד לא. אם הוא אומר, לא, אני לא רוצה לוותר, אבל אני לא יכול להגיד כן. עכשיו, כאן מגיע מצב שצריך גם כן התחשבות בצד השני. היו פעמים שאני אמרתי לבן אדם, תשמע, לבחור או לבחורה, תגיד לצד השני, יש לך עכשיו, או יש לך, ניתן הרבה זמן, חודש, להחליט. חודש, ננסה משך עוד חודש. אם בסוף חודש אין החלטה, אני מפסיק. או אני מפסיקה. כן. בגלל שיש אנשים שמושכים את הדברים מתוך חוסר יכולת להגיע להחלטה, או שיש להם בעיה בעצם, או שיש להם פחד מניסויים, או שיש להם בעיה בעצם נושא החלטה, יש אנשים שהם קשיי החלטה, או שיש להם איזושהי בעיה מוסתרת שהם לא מתמודדים איתה בתוך איתה, כן, בין השניים האלה, אם מצליחים להיעזר, מה טוב? כלומר, במצב כזה כדאי מאוד 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 ללכת לקבל עזרה. אם מצליחים להיעזר, פתן. אם לא מצליחים להיעזר, ועדיין תקועים. בן אדם לא מוכן לקבל עזרה והוא תקוע. כל מיני מצבים כאלה, אי אפשר למשוך פגישות בלי סוף. זה לא בריא. זה יוצר מצב של מטען נשי שלילי, שאחר כך צריך הרבה זמן לנקות אותו כדי להתחיל במשהו חדש. וזה גם לא מוצדק, אתה לא יודע באיזה גיל מדובר, אבל אם בן אדם כבר קצת מבוגר ויש לו סיכוי להיפגש עם מישהו אחר או עם מישהי אחרת, זה לא צודק. ולכן, יש מצבים שאני אומר דבר כזה, לא בכל המצבים. שוקלים את המצב, רואים, כפי שאמרתי, שזאת התלבטות לגיטימית. הבן אדם מתקדם, הוא עושה משהו. שווה לחכות? שווה לחכות. יפה. מותר לא רק חודשיים, ארבעה חודשים, יש אפילו מקרים של הרבה יותר מזה. שישה חודשים ויותר, אמרנו, תמשיכו להיפגש. ויש מקרים שאנחנו רואים שזה תקוע, ואנחנו אומרים, די. מה זה די? מותר לכם להחליט, הנתונים הם בסדר, מותר לכם להחליט החלטה חיובית בתנאי שתחליטו. וזה בן אדם גם צריך להגיד לעצמו. אם אתה רואה שאתה תקוע, תחליט. אי אפשר לסחוב את הדברים. אז כבר נפגשתם חודשיים, הוספתם עוד חודשיים. כמה זמן אפשר? זה לא מצב בריא. וזה לא צודק כלפי השני. וזה לא טוב בשבילך, אם אתה זה שמתלבט. גם זה צריך להחליט, גם על השלילה צריך לבוא ולשחרר. להיות מסוגל. אתה לא מסוגל להחליט, תלך לייעוץ. קשה לבן אדם. לך תברר את הנפש שלך, תברר איפה אתה עומד, תברר למה קשה לך להחליט. אתה תצטרך את זה גם בדברים אחרים בחיים. אז זה עניין של קצב. אמרנו שני גבולות. מצד אחד, אפשרות להמשיך, כן? לתת את המרווח, לתת את האפשרות לדברים להתפתח ולתהליך, להגיע עד להחלטה. ומצד שני, לא למשוך דברים יותר מדי. כמו שהיום אנשים גם מושכים, דרך אגב, קורה בהחלט שאנשים שמתחתנים בגיל מבוגר, יש טיפוסים שונים. יש אנשים שמתחתנים בגיל מבוגר שנפגשו עם 100 בחורות, כל אחת פגישה אחת או שתיים. זה גם כן לא הכי בריא. אבל יש אנשים שמתחתנים בגיל מבוגר ורואים אצלם את הדבר הזה, שהם נפגשים עם בחורה חצי שנה, 3-4 שנה, לא מצליחים להחליט, בסוף בלית ברירה מפסיקים, מתחילים עם עוד בחורה, שוב אותו סיפור. אלה אנשים שבולט מה קורה. הם אנשים שלא מסוגלים להגיע להחלטה. הם הרבה פעמים נתקעים על כל מיני דברים קטנים שבכלל לא צריך להתקע עליהם. והאדם כזה יש לו בעיה עם עצמו. וייעוץ מקצועי יכול לעזור לו, כפי שמעתי בכל תחומי החיים. אנשים צריכים לדעת להחליט. בא אליי תלמיד, בחור נפלא, הוא בדיוק צריך לעבור דירה. זה אומר לי, תראה, הציעו לי דירה כזאת, היא טובה מצד הגודל, מצד המקום, מצד היום, מצד המראה שלה, מצד הזה. אמרתי לו, אז מה הבעיה? הוא אומר, הבעל הבית מבקש מחיר גבוה, אמרתי, כמה הוא הוסיף? כמה הוא הוסיף? פחות מ-10% למחיר. אמרתי, קח את הדירה מיד. זה אומר, מה כדאי? זה הבעיה, קשה לו להחליט. הוא צריך כאן להיות יותר החלטי, להבין את המציאות, שהוא לא בקלות יכול למצוא דירה אחרת. מצא דירה עם כל הנתונים טובים, ועל נקודה אחת הוא כאן לא... זה, יתפסו לו את הדירה. כבר תפסו לו כמה. אז זאת בעיה, יש אנשים שנתקעים בהחלטות על דברים קטנים מדי. אם הם באים להתייעץ, בן אדם יכול לעזור להם. נותנים קצת תמונה כוללת, אומרים לו, תראה, זה גדול, זה קטן. כי בן אדם בעצמו לא תמיד, הוא אומר, זה קטן, אבל זה חשוב לי. בסדר, אתה עוזר לבן אדם כזה לעשות סדר. במחשבות שלו, זה לא מקופה על משהו מבחוץ. אז זה עניין מאוד עקרוני לגבי ההחלטות, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, ושוב, התופעה קיימת היום, לצערנו, וכולם מדברים עליה. חבר'ה, מושכים ומושכים ומושכים, ולא רק מתחתנים בגיל מבוגר, לפעמים לא מתחתנים בכלל. אנחנו מכירים לצערנו הרבה מאוד רווקים ורווקות מבוגרים בציבור שלנו, לא מצליחים להתחתן. למה הם מחפשים בדיוק דבר מסוים ולא יודעים איך לשקול ואיך לוותר על הנקודות, לא יודעים לאזן בין הנקודות הכי חשובות לנקודות הפחות חשובות. צריך לעזור לאנשים האלה להחליט. כן.
אני אומר שהעיסוק הזה
בנושא
הזה של החתונות, זה כן יכול להגביע את הרף של
אז צריך לעזור לכל הצדדים להוריד את הדרישות הפחות הגיוניות. וזה עניין של שיקול. אמרתי בשיעורים הקודמים, אם בן אדם הוא בן 22, בחור או בחורה, ולפעמים מותר לו להגיד, טוב, ההצעה הזאת, אני יכול למצוא הצעה יותר טובה, אני מחפש מישהו יותר אידיאלי בשבילי, יותר מתאים, בוא נגיד לא, אני אנסה משהו אחר. אבל אם בן אדם הוא בן 28-30, ולא לדבר על אלה שעוברים את ה-30, ומציעים לו הצעה שהיא טובה. כן? הצד השני, הבחור או הבחורה, הם אנשים טובים ורציניים, ויש התאמה ברוב רובם של הנתונים ושל הצדדים באישיות. אלא אני רציתי מישהו שהוא יהיה בדיוק כזה וכזה, והתכונה, תכונה אבינו מאוד חשובה. רציתי מישהו כזה והוא הפוך. אה, יפה. אז מה? מה זה אז מה? זה החיים שלי, נכון? זה החיים שלך שאם לא תתחתן ותישאר רווק כל החיים, אז באמת חבל. אתם לא יודעים כמה תהיו מסכנים מזה. כמה תפסידו מזה. שווה בהחלט לוותר על תכונה אחת אפילו מרכזית, גם יש מצבים שעל יותר מתכונה אחת, כדי להתחתן. אל תחפשו את המקסימום ואת המושלם וכל מיני דברים אחרים. זה מסר שאנחנו צריכים לחזור עליו פעם אחרי פעם בתחום הזה בימינו. טוב, אז דיברנו בהחלטה על שני דברים. קודם כל התיאום בין שני הצדדים, שההחלטה כמובן היא זוגית, ושנית על עצם העניין של קצב בהחלטה. עכשיו, יש מצב שבא בן אדם ושואל איך מחליטים? מה זה איך מחליטים? מה אני לך איך מחליטים? אתה בוחן את זה, בוחן את זה, בוחן את זה. אומר, כן, אבל אני לא יודע איך להחליט. זה באמת מצב שהוא... הוא לא יודע, בהגדה של פסח כתוב שיש ארבעה בנים, זה הבן הרביעי, הוא לא יודע לשאול. זה לא שהוא לא יודע להחליט, יכול להיות שזה גם נכון, אבל הוא לא יודע לשאול. מה זה איך מחליטים? אתה כל יום מחליט החלטות. אתה לא שאלת אף פעם איך מחליטים. לא מדברים על בן אדם חס וחלילה חולה בנפשו שמסתובב כל הזמן עצבני ולא יודע מה לעשות. אז הוא צריך טיפול באופן כללי. אנחנו מדברים, הבחור טוב, נורמלי. הוא אומר, אני לא יודע איך מחליטים. לא, זאת לא השאלה. השאלה שלך היא לא איך מחליטים, אלא איפה אתה עומד. מה זה אומר? יכול להיות שאתה... שמעת את השיעורים. אתה בדקת את הדברים. אבל אתה עושה לעצמך כאילו רשימה שאתה קורא מתוכה. אתה לא חי אותה. אם אתה היית בא ואומר, אני רוצה את זה, ואני בדקתי ומצאתי את מה שאני רוצה, אז אין לך שאלה איך מחליט. אתה יודע איפה אתה עומד. אלא יכול להיות מצב שלא הבהרת לעצמך. כל מה שאנחנו דיברנו בשיעורים, זה חיצוני. זה לא הצלחה בפנים. היית ילד טוב, אין לך שיעור, ציון טוב על שמיעת השיעורים, אבל אנחנו יודעים שזה לא עניין של ציון. זה עניין של חיים. ולכן לפעמים בא בן אדם, איך מחליטים? איך מחליטים? יכול להיות שיש לו בעיה שהוא מפחד להגיד אותה, כמו בשיעור הקודם, עוד רגע נפבט, אבל יכול להיות פשוט שהוא לא מזדהה עם כל השאלות האלה. אני העליתי כל מיני נושאים. כן, אנחנו כבר בשיעור השביעי בסדרה, העלינו כל מיני דברים, והבחור הזה שמע וניסה לברר, אבל הוא לא, כיוון שהוא לא חי את הדברים, הם לא באמת אומרים לו מסקנה. ולכן, הבעיה שלו עם עצמו, אם זה מה שקורה. הוא צריך לחזור ולהעמיק לא במצב שלה, אלא מה באמת הוא רוצה בחיים. וכמו שאמרנו שקורה, שבן אדם עבר תהליך בירור מול הבחורה, ועדיין פתאום מתברר לו שאחרי כל כך הרבה פגישות יש משהו שהוא לא יודע והוא לא בירר והוא צריך לחזור ולברר את זה, יכול לקרות שאדם לגבי עצמו לא בירר משהו. אני בא ואומר, אני רוצה בית תורני. יפה. מצאתי בחורה, היא תורנית, בהחלט, לכל הכל בסדר ואני לא מרוצה. למה? אולי באמת אני מחפש עוד משהו בבית. אולי בית תורני זה סיסמה יפה ואני באמת, בגלל זה אני במכון מאיר, אבל זה לא מרכז החיים שלי. ומה שאני באמת חושב עליו, אני לא בראתי. אני מתחבא אפילו מעצמי. או שאני החלטתי שאני רוצה בית תורני ולא משהו אחר, אבל אני מפחד מזה. ואז אני צריך לברר עם עצמי, הבחור צריך לבוא, לשבת עם הרב שלו, עם עצמו, לברר איפה הוא עומד בחיים. שוב, מה שאמרנו שצריך לברר בהתחלה עוד לפני הפגישות, אבל יכול להיות שדווקא בגלל הפגישות, הוא מתחיל להבין יותר ממה שהוא הבין קודם. זה יכול לקרות, זה לגיטימי. אבל שיקח את זה ברצינות, יעשה את הבירור. הוא לא צריך להפסיק עם הבחורה, הוא צריך לבדוק איפה הוא עומד. תוך כדי הפגישות, פעמים עושים הפסקה של שבוע, לא צריך חודשים לבירור הזה, כי אתה, השאלה היא איפה אתה עומד היום, עכשיו, לא איפה תהיה בעוד שנים. עכשיו לפעמים זה מביא למסקנות שליליות לגבי המפגש, לפעמים זה דווקא מביא למסקנות חיוביות, וזה מחזק את האדם. זאת אפשרות אחת לגבי השאלה הזאת, איך מחליטים, אני לא יודע להחליט. אפשרות שנייה לגבי השאלה של הצגת הדברים בצורה כזאת שאני לא יודע להחליט, זה שהיא אומרת שהוא מחביא נושא מסוים. משהו, כפי שאמרנו, מטריד אותו. יכול להיות שלא בירר אותה בכלל. כי הוא מתבייש. לא נעים לו. אין, אנחנו דברים כל הזמן על הנושא של יופי. אז החבר פה, היו חבר שדיברו בגלוי, כן, צריך אישה יפה, לא צריך אישה יפה. בסדר. לפעמים בא בן אדם, אומר, אני בחור ישיבה, מה אני מתייחס ליופי? זה לא רציני ולא זה וככה. לכן הוא לא מדבר, לא חושב, רק מרגיש בפנים. ומשהו מטריד אותו במראה שלו בחורה. והוא כל הזמן מדכא את הנקודה הזאת. שיבוא וידבר על זה. לא איתה, כן, איתי. שיבוא וידבר, כי אם הוא דבר איתה, הוא בהחלט יכול לפגוע בה, זה לא יפה, זה לא רצוי. אבל שיבוא ויכיר בזה שמחריד אותו משהו במראה שלה. כי אם הוא מכיר בזה, יכול להיות שזה יעזור לו להגיע למסקנה, נכון, בסדר, היא לא הכי יפה בעולם, אבל היא גם לא מכוערת. בסדר, למצוא אותו בחורה הכי יפה בעולם, אני לא אמצא כי לצערנו היא עלולה בחברה של היום להיות בסרטים, או אני לא יודע מה, לצערנו, זה לא טוב בשביל ברבד להיות במצב כזה. ואז הוא יגיד, בסדר, נכון, אז אני מבין מה התריד אותי. היא לא שיא היופי, אבל בהחלט סבירה, וקיבלתי. עכשיו הכל בסדר, אני יודע להחליט. עכשיו זה יכול לקרות, לא לגבי יופי, זה יכול לקרות לגבי כל מיני נושאים רגשיים, מכל מיני סיבות. לפעמים בן אדם, יש לו איזו סיבה שהוא מתבייש לגבי נקודה מסוימת לברר. לפעמים איזושהי סיבה הוא מדכא נושא מסוים. לפעמים לא זה ולא זה, אלא הוא לא בירר נושא מסוים עד הסוף. שאלו אותי פה קודם, איך אפשר, מה? אני צריך לברר לגבי הבחורה אצל מישהו אחר, מה, אני אביא אליו טלפון? מי אומר מה הוא יגיד לי? לפעמים יש נקודות כאלה. משהו מטריד אותי. אני אפילו אולי הרמתי טלפון. אבל אני לא בטוח שאני יכול לסמוך על מה שאמרו לי. עכשיו, עשיתי את כל מה שיכולתי לעשות לכאורה, ואני תקוע. אני לא יודע איך מחליטים. אבל עשיתי את הכל. לא. יש דברים, במצב כזה כן אפשר לברר יותר. קודם כל, רוב הבירורים כן אפשר לפתור אותם בין בני הזוג. יש דברים שאם אתה מעלה, אתה מדבר על זה בחופשיות, בעדינות, אבל בחופשיות, יש דברים הרבה מאוד שאפשר לברר ואפשר ללבן. צריך לעשות את זה. אתה לא יכול להיות במצב שאתה תקוע, זה לא טוב לך, לא טוב לה, אם תחליט ככה, אתה תחליט עם ספיקות, אם אתה לא תחליט, אז אם תחליט שלא, יכול להיות ששניכם יפסדתם. לכן צריך לגלות מה הסיבה שבן אדם אומר, אני לא יודע לחץ. לפעמים, כפי שאמרנו, יש בירורים שצריך לברר אותם מבחוץ. צריך להשקיע בזה מאמץ. רוב המקרים זה לא קורה. ברוב המקרים, אם צריך לברר מבחוץ, יש כתובת, יש איך לברר. אני מכיר מקרים מועטים יחסית שאין בכלל איך לברר בקלות מבחוץ. אי אפשר להרים טלפון. אי אפשר להרים טלפון, אולי אתה צריך לנסוע.
לא
אולי אתה צריך להגיע לאיזה מקום. אף אחד לא מכיר את הבחורה. שאלת חברה אחת שלה. תשאל שתי חברות, שלוש חברות. תתייעץ עם מישהו. תגיד, אני קיבלתי נתונים כאלה וכאלה, ואני חושש. בהחלט יכול להיות שמישהו שמומחה בזה יגיד, תראה, הנקודה הזאת, מה ענו לך? מה סיפרו לך? אין לך מה לחשוש. למה? כי אנחנו מכירים קצת את הטווח ההתנהגות של בני אדם. אנחנו אומרים, בן אדם שמנהג מולך כך וכך, ועם החברות שלה היא מנהגת כך וכך, אם היה משהו חריג, אז היית מקבל תגובות אחרות. אז אם כן, אתה יכול להיות רגוע, הכל בסדר. לפעמים יש מצבים, צריך לברר. איך מבררים? יש כל מיני צורות, או בשאלה, או כפי שהזכרתי בשיעור שעבר, יש מצבים שמרחיבים את מסגרת הפגישות. במקום פגישות שהן רק בזוג, אז אתה מוצא הזדמנות ללכת עם הבחורה הזאת במצב שהיא נמצאת בחברה של אנשים אחרים. היא רואה אותך, אתה רואה אותה, אתה רואה התנהגות חברתית, אתה לפעמים לומד הרבה יותר, בדרך כלל, אתה לומד הרבה יותר על כל מיני נקודות באישיות ממה שאתה יכול ללמוד במפגש זוגי. יש הרבה מצבים שחשוב לעשות את זה. ואז בבת.
מה, עם חברים או עם משפחה? או גם...
תלוי. זאת אומרת, הדרך הכי קלה היא לעשות את זה עם חברים. כי ללכת להיפגש אצל משפחה זה בדרך כלל הורים, וזה מחייב. לכן לא הולכים להורים יותר מדי מוקדם, על כל פנים בחברה שלנו זה עכשיו די מחייב, וצריך להיות במצב מאוד מתקדם לפני שמביאים להורים. וגם כך, הרבה פעמים ההורים אומרים, אם כבר הביאו, אז כנראה שזה כמעט זה, זה יוצא קצת אי-נעימות.
מה לחברים, זוג נשוי אחר כאלה?
זוג נשוי אחר, בהחלט זה... זה הפתרון הכי נוח והכי מקובל. ואם יש זוג נשוי עם ילדים, אז זה עוד יותר טוב, בגלל שזה יוצא מסגרת הרבה יותר חופשית, ועם הרבה יותר אפשרויות של התנהגות. אבל אם זה לא אפשרי, או אם זה לא מספיק, אז יש מצבים שאפשר באמת להגיע לכל מיני מצבים, לכל מיני הזדמנויות יותר רחבות. נכון, לפעמים לא נעים, כן, בדיוק, היית עם הבחורה, אנשים ראו אותך. בסדר, זה קורה לפעמים. כן, אנחנו לא בעד חברה מעורבת, אבל קורה לפעמים שאתה מלווה בחורה לאיזשהו מקום. ואנשים צריכים להיות עם מספיק טקט ומספיק עדינות, לדעת שלפעמים רואים שני אנשים ביחד, וזה ניסיון שלא הצליח. ואם בעזרת השם זה כן הצליח, אז שלא יגידו לך, כן, ידענו כבר שאתה הולך להתארס עם ההיר, ראינו אותך שם. אני מבקש גם מכל הציבור לא להתנהג בצורה כזאת. אבל הולכים לאיזה אירוע, לאיזושהי מציאות שאנשים נמצאים ביחד. בדרך כלל אנחנו משתדלים לעשות אירועים לא מעורבים, הבנים במקום אחד, הבנות במקום אחר. אבל יש מצבים שכן אפשר לראות התנהגות חברתית. יש אפשרות שלישית שלפעמים יש אפשרות במציאות מוגבלת. זאת אומרת, קרה לפעמים, אמרה לי בחורה, היא גרה בדירה עם חברות. יש אפשרות להזמין בחור. בחור אחד, בעיה, יכול להיות בעיה של ייחוד וכדומה, אז מזמינים שניים, שלושה בחורים לסעודת שבת. איך עושים דבר כזה? הרי אנחנו מתנגדים לחברה מעורבת. טוב, בחור אחד זה הבחור שהבחורה נפגשת איתו. חברות שלה יודעות את זה, מתחשבות, מתנהגות בהתאם. זה מצב יותר דחוק, וצריך לתכנן את זה באמת בצורה שזה לא יפר את כללי הצניעות ולא ייצור בעיה בהתנהגות בין הבנים לבין הבנות, אבל יש מצבים שאפשר גם כך להסתדר. אני רק מנסה להרחיב את האפשרויות כדי שבן אדם לא יגיש, מה, אין מה לעשות, כבר עשיתי את הכל.
אבל הנקודת מוצא היא, כאילו, כל כך אני חושב, אדם שבוחנים אותו, ברור שהוא מתנהג אחרת, ברור שהוא לא מתנהג לפי הטבעיות שלו. וגם אם יצא נגיד שהוא בגלל זה שהוא יצעק או משהו כזה, זה לא, הוא לא, הוא יצעק בגלל הלחץ, כי בן אדם שעומד למבחן, הוא לא מתנהג רגיל.
תגיד לי, אתה היית פעם בראיון עבודה?
לא בדיוק.
לא בדיוק, בסדר. אנשים, יש שתי אפשרויות. או לראיין בן אדם שבא לבקש עבודה, או לא לראיין אותו. שאנחנו יכולים להגיד, רעיון עבודה לא שווה כלום. למה? כי ברור שבן אדם שעומד לרעיון יתנהג בצורה, בכוונה בצורות מסוימות. אז זה לא שווה כלום. אז מה המסקנה? אנחנו נוותר על כל רעיונות העבודה. אז איך נעסיק אנשים? אפשר לעשות הגבלה, אפשר לקבל את הראשון שבא. כל אחד מבין שזה אבסורד. זה חסר את ה... מה עושים? אתה עושה רעיון עבודה, אתה מכשיר אנשים לרעיין, אתה עובד על הדברים ברצינות, מנסה לברר כמה שאתה יכול לברר, וכיוון שאתה לוקח את הדבר ברצינות, אתה עושה את כל מה שאתה יכול לעשות. אותו הדבר לגבי שידוכים. נכון, התנהגות בשידוך היא לא התנהגות טבעית, אבל אתה לא יכול לסמוך על ההתנהגות טבעית, כיוון שאז אתה בכלל לא עושה את הבירור. מה, בדיוק הבחורה הזאת הזדמנה לך באיזשהו מקום טבעי כביכול, אז אתה מתחתן איתה. אתה לא יודע עליה כלום. זה כמו לערוך הגבלה. אין? לא ירדת לעומק, לא ניסית לברר, לא ביררת את כל, לא את האישיות שלה, ולא את העקרונות שלה, לא ביררת שום דבר. אז מה אתה כן עושה? אתה עושה את הדברים בצורה רצינית. אתה הולך להיפגש, אתה עושה את הבירור. יש הרבה דברים שאפשר לברר. מה, לברר עקרונות ומטרות עם בן אדם? לא. הנחה היא שבן אדם אומר את האמת, ואתה גם מגיש איך הוא, עם מה הוא מזדהה, איך הכיוון שלו. אז אני כן ביראתי את הדברים. אז ההתנהגות שלו היא לא לגמרי טבעית, נכון? אבל אנחנו מנסים להציג את הצד הטוב שלנו, אבל אנחנו גם מנסים להיות כנים. אז אנשים בהחלט מתנהגים בצורה שהיא לא לגמרי טבעית, אבל גם מתנהגים בצורה כנה. לכן הבירור הזה זאת הצורה הכי רצינית והכי אמיתית לעשות. והיא הרבה יותר מוצלחת מאשר כל הטענות שכשאתה פוגש בן אדם בחברה מעורבת, אז אתה רואה אותו באופן טבעי, זה גם לא טבעי. אנשים לא מתנהגים בצורה טבעית בחברה מעורבת. המשחק בין הגברים לנשים, בינו לבינה בחברה מעורבת, הוא לא פחות מלאכותי מאשר בפגישת שידוכים. ורק שכל החברה מתנהגת בצורה מלאכותית. אין בזה יתרון. ואין בזה אפשרות למבחן רציני. לכן, רבותיי, וזה סיכום טוב כאן לנושא חשוב, תודה ששאלת. כל העניין הזה, כמה שזה נשמע אולי קשה, ואני אמסתי לכם, כן, שיעור על גבי שיעור ומבחן על גבי מבחן, אבל הצורה הזאת היא באמת צורה של בירור רציני, כמה שאפשר לרדת לעומק, נכון, צריכים להכיר את המגבלות שלנו. כפי שמעתי עכשיו, לפעמים מרחיבים קצת את המסגרת בזהירות, על פי מה שנצרח, אבל זאת הדרך הכי טובה למצוא בת זוג, או לבנות למצוא בן זוג. ולכן צריך לקחת את הדברים ברצינות, לעבוד עליהם ברצינות, ואז, כפי שאמרתי, מי שעושה את מה שהוא צריך לעשות, יש גם סייעת הדשמיים. הקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה, אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה. זה אחד הדברים שתלויים בבחירה החופשית, אדם מוצא בת זוג לפי מה שהוא מחפש ואיך שהוא מחפש. לפי האישיות שלו ומה הוא עושה איתה, איך הוא מבצע. ואז על גבי זה, ורק על גבי, דווקא על גבי זה, יש את עשיית הדשמיה שאנחנו בהחלט מאמינים בקדוש ברוך הוא שהוא עוזר לנו במצבים האלה. בהצלחה רבותיי.